מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
סוף אוגוסט, הילדים בחופש, רוב הישראלים לא בארץ, הכבישים ריקים, הטמפרטורות בשיא. המדדים בבורסה בקושי זזים, כי לא באמת קורה שום דבר דרמטי, וגם בשוק המתח, הדולר והיורו כמעט ללא שינוי. אז זהו, שלא כך באוגוסט 2018. דווקא בסוף אוגוסט השנה, משהו אחר קורה. מניית פוקס מתרסקת בבורסה אחרי תחקיר להטרדות מיניות של בעל השליטה. מניית מזרחי חווה טלטלות בעקבות הפרשה עצומה לחקירות בארצות הברית, והדולר הוא מתחזק ב3% בחודש, וזאת למרות שבנק ישראל לא מזיז את הריבית. ועוד לא התחלנו לדבר על נוחי דנקנר והמעבר דירה שיהיה לו מהווילה בהרצליה פיתוח לחדר של מקסימום 10 מטרים. אני שי סלינס, ואיתי כרגיל אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אורי, אני רוצה להתחיל במה שקרה אתמול. בנק ישראל החליט להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%, ובכל זאת הדולר נחלש והשקל מתחזק. למה זה קרה?
כן, מה שקרה זה בעצם שבנק ישראל, אפשר לומר, שם את החותם הכמעט סופי על העלאת הריבית, על זה שאחרי שנים שהריבית לא זזה, מפברואר 2015 הריבית למעשה ברמתה הנוכחית, ובנק ישראל בא אתמול ונותן את הסימן לכך שהוא באמת מתכוון לזה, והוא הולך להעלות את הריבית, כנראה כבר בסוף השנה הנוכחית נראה העלאת ריבית ראשונה. עכשיו, איך אנחנו מבינים את זה? כי הרי בשום מקום בהודעה לא נאמר שהריבית הולכת לעלות, מסיבה מאוד פשוטה שבמרץ בנק ישראל בא ואמר, תקשיבו, אנחנו רוצים לעלות את הריבית, אנחנו רק מחכים שהאינפלציה, או לפחות הציפיות האינפלציוניות, זאת אומרת, ההסתכלות קדימה מבחינת המשקיעים לגבי האינפלציה, יהיו בתוך היעד שאנחנו מסתכלים עליו, שזה בין 1% ל-3%. באותו הזמן, במרץ, האינפלציה במשק הייתה אפסית, והציפיות לאינפלציה, בהסתכלות קדימה, היו נמוכות 100%.
אנחנו מדברים על אינפלציה שנתית, נכון?
אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים אינפלציה, אנחנו מתכוונים בעצם לשינוי במחירים במשק ב-12 חודשים האחרונים, ובאותה זמן באמת זה, הרמה הייתה עדיין אפסית. מה שקרה ממרץ ועד היום, זה שלא רק שהאינפלציה עצמה עלתה, בגלל מחירי הנפט שעלו, בגלל הדולר שהתחזק בתקופה הזו בצורה משמעותית, עד באמת להחלטה אתמול, בגלל שהמבצעים השונים של הממשלה, נטו למשפחה, נטו הוזלות, כל הביטולי מכסים האלו שהיו לכחלון, פחות או יותר הפסיקו, ובגלל שהתחרות בחלק מהענפים קצת פחתה. שים לב מה קורה בשוק המזון, אנחנו שומעים בתקופה האחרונה עוד העלאת מחירים באורז, ועלאת מחירים בבשר, ועלאת מחירים בעוד ועוד מוצרים, אז האינפלציה לאט לאט התחילה להרים את הראש. עכשיו, אני יודע, בדרך כלל שאומרים, האינפלציה מרימה את הראש, מתכוונים לאינפלציה גבוהה של 3% או מספרים כאלו, אנחנו בעצם מדברים על אינפלציה שהיא פשוט לא אפסית, היא חוזרת לאט לאט והיא עומדת היום על קצת מעל אחוז. אבל מבחינת בנק ישראל זה מספיק. כשהוא מסתכל קדימה, הציפיות האינפלציונות במשק הן 1.5%, עוד יותר טוב, ואתמול בנק ישראל בא ואמר, מבחינתנו המספרים האלה מראים שהמצב השתפר, ואם לפני כמה חודשים הם אמרו שכשנגיע לשם הם יעלו את הריבית, המשקיעים אתמול בעצם קיבלו את האיתות הכי טוב לכך שהריבית הולכת לעלות. בתגובה ראינו באמת את השקל מתחזק, או הדולר יורד, ברמה, היינו כבר בשלוש, מעל 3.7, אז עכשיו אנחנו חוזרים לכיוון ה-3.61, אבל זה כנראה לא, זה לא מספיק כדי למנוע מבנק ישראל את העלאות הריבית, וסביר להניח שנראה באמת כבר השנה, פעם ראשונה מזה הרבה הרבה זמן, את בנק ישראל מעלה את הריבית.
אז בעצם, אתמול לא הייתה מסיבת עיתונאים, נכון? מדובר רק בהודעה לתקשורת, לעיתונות.
כן, מסיבות העיתונאים הן רבעוניות. אז רק בהחלטה האחרונה של השנה, בסוף נובמבר, תהיה מסיבת עיתונאים.
אז השורה הזאת הספיקה בשביל באמת להוריד את הדולר בצורה כל כך דרמטית של 1%? כמעט?
צריך לשים לב שמדובר על שילוב, כי א', כן, המשקיעים קיבלו, כמו שאמרנו, חותם סופי לזה שהריבית הולכת לעלות, אז השקל מתחזק קצת, ובנוסף צריך לשים לב שגם הדולר נחלש בעולם, זאת אומרת, הוא מגיע עם רוח גבית, אם אנחנו מסתכלים על הדולר אירו, או הדולר מול מטבעות אחרים, הוא נחלש בכל העולם, אז בעצם קיבלנו רוח גבית שמגיעה מהעולם, פלוס ההודעה של בנק ישראל, כל זה תמך בירידה של הדולר.
מעולה. אז מה שנותר לנו לצפות בעצם זה להחלטת הריבית הבאה של בנק ישראל, שלא תהיה בספטמבר, בגלל החגים או...
כן, בספטמבר אין לנו החלטות ריבית, אין מספיק ימי עבודה כדי שבנק ישראל ישנה את הדעה שלו לגבי מה שקורה במשק, אין כמעט נתונים, לא קורה שום דבר, אז הם יחכו לאוקטובר להחלטה הבאה.
אז כאן ככל הנראה כרגע הציפיות עכשיו שכן יהיה באוקטובר, או שפשוט נחכה להחלטה של נובמבר, או...
אני חושב, תראה, אי אפשר להגיד כל כך מה הציפיות בשוק, אם זה אוקטובר או נובמבר, כי אין הבדלים גדולים. מבחינת לנסות לתמחר את זה דרך ניירות ערך, לא נגיע לשום מקום. אבל נהוג בעולם, ויש היגיון מסוים גם, בלקחת את הזמן עם החלטה כל כך חשובה, בכל זאת זה שינוי כיוון מהותי, להמתין באמת עד ההודעה שבה יש מסיבת עיתונאים, כי בהחלטות האלו, בטח ברמות ריבית כל כך נמוכות, למה שהבנק המרכזי אומר יש המון משמעות. אני אסביר למה. הרי מה שמשנה זה לא אם הריבית תעלה מ-0.1, דרך אגב היא הולכת לעלות, ל-0.25. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים...
זה הרמה?
כנראה, כן. אנחנו מדברים על העלאה של 0.15 נקודות אחוז, זה כלום, אין לזה השפעה מהותית. מה שחשוב זה מה בנק ישראל יצייר לגבי התוואי קדימה, זה הסיפור הגדול. האם אנחנו ממשיכים בעלות ריבית מאוד איטיות, למשל בתחזית האחרונה של בנק ישראל, הם מדברים על זה שגם ב-2019, על פני כל השנה, תהיה רק עוד העלאת ריבית אחת, ובסוף 2019 הריבית תהיה 0.5%. או שאולי הם יציינו שתוואי עלות הריבית קדימה יהיה קצת יותר מהיר, אולי להפך, למרות שאין יותר איטי מעלה אחת, זה פשוט להפסיק, אז אם מפסיקים אין טעם לעלות הריבית בכלל. זה מה שחשוב, ולכן מסיבת העיתונאים מאפשרת לבנק, הייתי אומר לנגידה, אבל זה כבר יהיה כנראה עם נגיד או נגידה חדשים, זה מאפשר לבנק בעצם לנסות ולשדר לשווקים את מה שהוא רוצה לשדר להם, מה הולך להיות תוואי הריבית בשנה, שנתיים הקרובות, איך ההחלטה לגבי מתי מעלים ריבית ומתי לא תתקבל, וכן הלאה, וגם עוד פעם מדובר על תקופה מאוד רגישה, כי יש לנו גם את השינויים של הנגידה, ולכן מאוד חשוב איך המסר יועבר,
אז זהו, אתה מדבר על תוואי, ובעצם אנחנו יכולים לחשוב שהתוואי יישאר, זאת אומרת שאם קרנית פלוג זאתי שתקבע עכשיו את התוואי, ותגיד, אני צופה ככה וככה העלות בשנה הבאה, אין סיבה לחשוב שיגיע נגיד חדש ויעשה, ויהפוך את כל השולחן, ויגיד, לא, מה פתאום?
אין סיבה, לא יכול לקרות, אבל אין סיבה, גם דיברנו שבוע שעבר, בסוף הנגידה או הנגיד חדש או נגידה חדשה, הם אחד מתוך שישה, יש ועדה מוניטרית, הוועדה הזו מצביעה, והקול של הנגיד או הנגידה הוא קול אחד מתוך שישה, נכון שהוא הקול המכריע במקרה של טקו, אבל זה מקרה נדיר שיש ממש טקו בוועדה המוניטרית, ולכן גם אחרי חילופי התפקיד, אין שום סיבה להניח שהתוואי משתנה. מעבר לזה, בואו נשים לב לדבר מאוד חשוב, מה משפיע על הפעילות במשק בדרך כלל? איך הבנק המרכזי משפיע על הפעילות? הוא קובע את גובה הריבית, אבל מה שבסופו של דבר באמת משפיע, זה לא הרמה שהבנק המרכזי מחליט עליה, אלא הרמה של הריבית ביחס לאינפלציה, מה שנקרא הריבית הריאלית. זאת אומרת, הריבית במשק, ריבית בנק ישראל, פחות רמת האינפלציה במשק. וכמו שאמרנו, האינפלציה בשנה האחרונה עלתה בצורה משמעותית. לפני שנה האינפלציה הייתה סביב האפס, היום האינפלציה היא כבר מעל אחוז. למעשה, אם אנחנו לוקחים חשבון שבזמן הזה הריבית נשארה ללא שינוי, למעשה הריבית הריאלית במשק הלכה וירדה בשנה האחרונה בצורה משמעותית.
זאת אומרת שהיא שלילית?
היום שלילית, שלילית אפילו חזק, אם אנחנו בריבית של 0.1, והאינפלציה היא מעל אחוז, או ניקח את ציפיות האינפלציה, עם 1.5% אם מסתכלים שנה קדימה, למעשה אנחנו בריבית ריאלית שלילית של יותר מ-1%, מה שכמובן תומך בפעילות כלכלית מאוד חזקה, בירידה בשיעור האבטלה, בעליות בשכר, ואנחנו רואים את זה בסופו של דבר גם בנתונים שנראים טוב מאוד, ולכן גם עוד פעם מתחלף נגיד, הוא רואה את התמונה הזו, אומר רגע, למעשה בשנה האחרונה הריבית ירדה, אנחנו צריכים רק כדי לשמור על המצב כפי שהוא, כן צריך להתחיל איזשהו תוואי של העלאות ריבית, כי הצפי הוא שהאינפלציה גם תמשיך לעלות קדימה, ולכן אם בנק ישראל לא יגיב, הריבית הריאלית רק תלך ותרד ותרד.
עוד לפני שנגיע לחול, היסטורית רוב הפעמים זה ככה? זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עכשיו ל-10 שנים אחורה, הריבית במשק לעומת האינפלציה, מה הייתה הריבית הריאלית בעצם?
אז הבעיה היא שעשר שנים האחרונות הן נורא נורא לא מייצגות. לא רק בארץ, בכל העולם. אנחנו שנת 2018, לפני 10 שנים היינו את המשבר של 2008, ובתקופה הזאת העולם התאושש לאט לאט. אנחנו בעולם של ריביות אפסיות, עולם שלא הכרנו במחזורים קודמים בסביב בכלכלה, לא העולמית ולא הישראלית, ואנחנו בעולם של אינפלציה מאוד נמוכה. תראה עד כמה המצב הנוכחי שונה לגמרי מהעבר. אי אפשר ללמוד שום דבר מהעבר לגבי מה שקורה היום, מסיבה מאוד פשוטה. פעם, לא פעם כשהיינו ילדים, פעם לפני 2008, בנק מרכזי היה מעלה את הריבית, מתי? כשהוא חושש שהאינפלציה מתחילה להרים את הראש, זאת אומרת שהיא חורגת כבר מ-3%, ואנחנו רואים את העליות מחירים הופכות להיות מאוד גבוהות, ובדרך כלל גם המטבע נחלש, ואז הבנק המרכזי מעלה את הריבית כדי לקרר את המשק. זו הייתה המטרה תמיד המוצהרת של העלאות ריבית. הבנק המרכזי אומר, הצמיחה חזקה מדי, אני רוצה לקרר את המשק. היום, גם בארצות הברית דרך אגב, גם בישראל, הבנק המרכזי לא מעלה את הריבית כי הוא רואה איזושהי אינפלציה מאוד גבוהה, להפך. האינפלציה סוף סוף חוזרת לתוך הטווח שאנחנו רצינו, או שהבנק המרכזי רצה, אבל מלמטה, האינפלציה עדיין נמוכה, היא בחלקים התחתונים של הטווח, אז למה להעלות את הריבית? הסיבה היא כי הבנקים המרכזיים מבינים שהם חייבים להחזיר לעצמם תחמושת. זה הסיפור הגדול. אם מאיזושהי סיבה בלתי צפויה, מחר תהיה פה העתה במשק או מיתון, אין לבנק ישראל שום כלי. הוא לא יכול להוריד את הריבית, היא אפס אחד, לאן הוא יוריד אותה? ואותו דבר בארצות הברית, גם הפד לא רואה איזושהי אינפלציה מאוד מהירה בארצות הברית, אבל הוא החליט כבר ב-2015 שהוא חייב להתחיל להחזיר תחמושת לארגז הכלים, והם העלו את הריבית, היום הם כבר בריבית של 2%, לאט ובעדינות, אבל זה מצב שונה לגמרי ממה שהיינו רגילים בעבר, לכן גם מאוד קשה להעריך איך תהיה ההשפעה של העלאות הריבית האלו. אנחנו לא חוזרים למצב של קירור המשק, אנחנו לא מצפים שהעלאות הריבית יגרמו להאטה במשק, להפך, כל עוד הריבית עולה ממש לאט, והאינפלציה עולה יותר מהר, אז כמו שאמרנו, הריבית הריאלית למעשה ממשיכה לרדת, המצב במשק ממשיך להיות חזק מאוד, הכלכלה צומחת, האבטלה נמוכה, השכר עולה, ואינפלציה קשה מאוד לייצר היום במשק הישראלי, בעיקר בגלל, מאוד קשה, לקמעונאים מאוד קשה להעלות מחירים היום, מול המסחר באינטרנט, תחרות בהמון ענפים, אם זה הטלוויזיה הרב ערוצית, אם זה הסלולר, תחרות הפכה להיות יותר חזקה, גם בפנים, גם מול חול, ולכן קשה להעלות מחירים, ולכן האינפלציה נשארת נמוכה, והבנק המרכזי עושה משהו שלא נעשה בעבר, נחכה לראות מה יהיו התוצאות.
אז זהו, בדיוק שבארצות הברית נגעת בזה, ו... מתחילות להגיע כל מיני ביקורות על זה שבעצם אולי, אגב, הביקורות האלה מתחילות מהנשיא טראמפ, הוא זה שמוביל את זה, שהוא אומר אולי, רגע, חכו, מה אתם מעלים ריבית? תעצרו רגע. אתם מסתכנים פה במצב, בלהביא את הכלכלה למצב של האטה. יכול להיות שאנחנו קופצים מהר מדי, אתה יודע, דיברת על 2% ריבית, זה רק ארצות הברית, אף מדינה אחרת בעולם לא קרובה לשם בכלל.
כן, אז בוא נפריד רגע בין מה שטראמפ אומר לבין הטענות של כלכלנים אחרים שהם לא טראמפ, לגבי מה שהפד עושה. טראמפ בעיקר, והציוצים שלו התרכזו בנושא של המטבע, טראמפ במלחמת הסחר שלו מול סין או מדינות אחרות, רואה את הדולר מתחזק. הוא רואה את הדולר מתחזק כי בארצות הברית מעלים ריבית, וזה בעצם פוגע לו במלחמת הסחר. כי התחזקות של הדולר מבחינת היצואנים, הסינים למשל שמייצאים לארצות הברית, אם הדולר מתחזק, הם מקבלים יותר תמורת הייצוא שלהם, ולכן בעצם כל התחזקות של הדולר היא סוג של צעד של סין, לטובת סין במלחמת הסחר.
וגם יותר זול לך לייבא, אם אתה אמריקאי.
יותר זול לייבא מסין, כן. ולכן זה, ההתחזקות של הדולר בעצם פוגעת בו במלחמת הסחר, ואת זה הוא רוצה לעצור, כי הוא רוצה לבוא עם כל הכלים שיש לו. זה בנוגע לטראמפ. בנוגע לכלכלה, כרגע הפד באמת הלך ואלה ריבית, וזה ממש לא פגע בפעילות הכלכלית, כי גם האינפלציה הלכה ועלתה תוך כדי, וכמו שאמרנו, מה שחשוב זה הריבית הריאלית. הריבית ביחס לאינפלציה. אם שניהם עולים, הכל בסדר, אין שום פגיעה כלכלית. החשש שלא מעט כלכלנים היום, ואני ביניהם אפשר לומר, זה שבאיזשהו שלב, לאינפלציה בארצות הברית יהיה מאוד קשה להמשיך ולעלות, כי יש שני גורמים מאוד חזקים במשק האמריקאי, שכל הזמן ימשיכו ללחוץ את האינפלציה כלפי מטה. אחד זה דמוגרפיה, צריך לזכור שהמשק האמריקאי, כוח העבודה האמריקאי, הולך כל הזמן ומזדקן, ויש לנו דור שלם, דור הבייבי בום, שזה חלק גדול באוכלוסייה, שהיום מגיע לגילאי פרישה. אז הם לא פורשים, כי אין להם חסכונות יותר מדי, והם נשארים בשוק העבודה, אנשים בגיל 65 ו-70 נשארים בשוק העבודה, אבל בגילאים אלה השכר כמובן לא עולה, הם מוכנים לעבוד בשכר נמוך יחסית, והשכר הממוצע בארצות הברית נשאר, העלייה שלו היא לא מאוד מהירה, כמו שהיינו מצפים ממשק שנמצא עם שיעור אבטלה של פחות מ-4%. אם אין עלייה בשכר, מאוד קשה לאינפלציה לעלות. הסיפור השני זה הטכנולוגיה. עם הרובוטיקה, שארצות הברית היא בין המובילות בעולם, בכל הנושא של להכניס רובוטיקה לפעילות היצרנית, מה שכמובן מוריד מחירים, לא יעזור, ואם בגלל כל מיני טכנולוגיות משבשות בענפים שונים, תמיד לוקחים את הדוגמאות של אובר ו-Airbnb, הדוגמאות הכי נוחות להבנה, אבל למעשה זה נכון בכל תחום, כמעט בכל תחום היום, באות חברות חדשות עם מודלים חדשים ומשבשות, והמטרה היא בסופו של דבר להוריד מחירים. עכשיו גם זה לא הולך להיעלם. אז בעולם כזה יהיה מאוד קשה לאינפלציה כל הזמן להמשיך ולעלות, והחשש הוא שבפד ימשיכו לעלות את הריבית, למרות שהאינפלציה לא עולה, ואז אנחנו נראה פתאום את הריבית הריאלית עולה, ואת המשק נכנס להאטה. השאלה שבדרך כלל, שאני מנסה להסביר את התהליך הזה לאנשים, השאלה הראשונה שעולה היא, רגע, אז למה שהפד יעלה את הריבית? מה, הם הבלים? הם מבינים שאם הם יעלו את הריבית והאינפלציה לא תגיע, אז הם יפגעו במשק, ואף אחד לא רוצה לקרר את המשק, אף אחד, הטענה היא לא שהמשק צומח מהר מדי, למה שהם יעשו את זה? באמת שאין לי תשובה חכמה, חוץ מהתשובה היא
ש... התחמושת, מה שדיברת...
הם רוצים להחזיר תחמושת, ואת הנתונים על האינפלציה או על הצמיחה, הם מקבלים רק בדיעבד. צריך לזכור שגם לבנק המרכזי אין כדור בדולח. כן. כמו כל שאר האנשים, הכלכלנים והחזאים, מקבל את הנתונים בדיעבד, והתשובה היא מאוד פשוטה, היסטורית, אף פעם לא קרה מצב שבנק מרכזי, ולא רק בארצות הברית, גם באירופה וגם בישראל, הבנק המרכזי יצליח לעצור את העלאות הריבית שלו בדיוק בזמן, ולא להכניס את המשק להאטה. היסטורית, כמעט כל מיתון או האטה התרחשו אחרי שהבנק המרכזי העלה את הריבית יותר מדי. ולכן אני מניח שגם הפעם...
פה מגיעות הביקורות בעצם.
נכון, אני מניח שגם הפעם יהיה מאוד קשה לפד, למרות שאולי יותר נוח לו, והוא עושה את הדברים לאט לאט ובזהירות, בניגוד לעבר שהעלות ריבית בדרך כלל היו מהירות, אז אולי הוא יצליח להתקרב יותר, אבל כנראה שגם הפעם הוא יפספס את המועד, והוא יעלה את הריבית יותר מדי, והמשק האמריקאי ייכנס להאטה, אולי בסוף 2019, תחילת 2020, ואנחנו נראה שינוי במחזור הכלכלי.
כן, יש צמד מילים שפתח לא מעט פודקאסטים פה אצלנו, ועוד לא אמרנו אותו, מלחמת סחר. מה קורה עם זה?
יש לנו הודנה.
הודנה?
במלחמת הסחר כרגע, גם מול סין, האמריקאים והסינים בשיחות עכשיו, מנסים לראות איך פותרים את העניינים, כמה כל אחד מהצדדים מוכן להתקפל, אז אנחנו לא שומעים ציוצים, לגבי הנושא הזה.
וגם השוק הסיני מתאושש.
כן, כן, אנחנו רואים את השוק הסיני, בכלל השווקים מתעוררים טיפה מתאוששים, אחרי תקופה שהם חטפו מאוד חזק, בגלל הנושא של מלחמת הסחר, אז קצת נרגע שם העניינים, כנראה שומרים על רגיעה כדי שהשיחות התנהלו בצורה יותר טובה, וגם אנחנו שומעים שהגיעו להבנות ראשוניות מול מקסיקו. טראמפ בעצם שאיים כל הזמן שהוא יפתח את החוזה של נפטה, חוזה בעצם הסחר, הסכמי הסחר מול מקסיקו ומול קנדה, אז אנחנו שומעים שהגיעו גם שם להבנות ראשוניות, בעיקר בכל מה שקשור לתחום הרכב, ויבוא וייצוא של רכבים בין המדינות, איזה מכס יהיה, איזה מכס לא יהיה, כמה רכבים מותר לייצר במקסיקו, וכמה יוצרו בתוך ארצות הברית. אז אם שם מגיעים להבנות, ואם סין מגיעים לאיזשהן הבנות, אז בהחלט כל נושא מלחמת הסחר מוריד מהלחץ, ואנחנו רואים את זה בשווקים. אני חושב שזו הסיבה המרכזית לזה שהדולר כבר לא מתחזק, גם בעולם, כמו שהוא התחזק בחודשים האחרונים.
טראמפ ואנריקה, החברים הכי טובים זה. בוא נסיים בשאלה ששואלים אותי הכי הרבה, ויש לי תחושה שאתה לא בטוח תענה עליה, אבל מה יקרה לדולר?
השאלה הנצחית, איפה יהיה הדולר ב-31 בדצמבר בשעה 4:30? דיברנו על זה גם פה בתוכנית, לא פעם ולא פעמיים. תחזית לשערי חליפין היא לא יותר מהימור. בסופו של דבר, זה נכון שהכלכלה, מגמות כלכליות, כן משפיעות על שערי חליפין, אם זה הריביות, אם זה יבוא וייצוא ותנועות של כספים, אבל ההשפעות האלה באות לידי ביטוי בטווח זמן של בין 3-5 שנים בדרך כלל. יש לא מעט מחקרים שהראו את זה. בטווח זמן של שנה, שזה טווח זמן קצר יחסית, השערי חליפין, המטעם שלהם למגמות הכלכליות, הוא נמוך יחסית. לבוא ולנסות לחזות איפה יהיה הדולר, זה לא יותר מאימור. אני כן יכול להגיד שהסתכלתי היום על השער של השקל מול סל המטבעות. זאת אומרת, לא רק שקל דולר, אלא מסתכלים על שקל דולר, שקל אירו, שקל פאונד, בעצם השקל מול המטבעות של כל שותפות הסחר של ישראל, בהיבט הזה השקל עדיין חזק. הוא עדיין חזק כי הכלכלה פה באמת נראית טוב, אנחנו מתישהו נתחיל לייצא גז, השקל כמטבע בהשוואה עולמית הוא עדיין חזק, אבל עוד פעמים הדולר בכל העולם נחלש, אין מה לעשות, זה משפיע גם על ישראל, הוא מתחזק באותה צורה, מה שקורה בעולם משפיע הרבה יותר ממה שקורה בסופו של דבר פה בכלכלה הפנימית, ולנסות לחזות את זה, זה כמעט בלתי אפשרי.
לא הצלחתי להוציא ממך איזה תחזית. תודה רבה לכם שהזנתם, בשבוע הבא נעשה איזה סיכום לקראת השנה החדשה. נשתמע, אתם תמיד יכולים לעקוב אחרינו גם בעמוד הפייסבוק של מנועי הכסף. נתראה.